זה מעורר בכי. אחר כך יכול להיות בכי על חורבן בית המקדש, יש כל מיני דברים שיכולים להתעורר תוך כדי הנוסחאות של התפילות. אם כבר הזכרנו עניין של חורבן בית המקדש, אז אני רוצה להגיד כאן איזה נקודה שמי שעובד על עצמו קצת יכול פעם להתקשות בה, וכדאי לנסות לדעת את התשובה לשאלה הזו. בספרים כתוב, מביא את זה הרמח"ל, לדעת תבונות, מביאים את זה האחרונים, הרב פינקוס, שמי שבודק רוב התפילות של הימים הנוראים הם על כבוד שמיים. אין ובכן, התקדש שמך, השם אלוקינו, תן פחדך, הכל מתי בעולם התיקון. כשיבוא המשיח, יתגלה משיח צדקנו, תן פחדך ולעוך כל המעשים, כל הבלויים, עשו כולם אגודה אחת, לעשות לכם, שידענו שהשטן הרעות ביחד, כן, צדיקים יראו וישמחו, תן כבוד לעמך, תדע לך תקווה טובה לדושך, פתחון פלא מייחלים לך, שמחה לארצך, ששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, והליכת נר לבנים, צדיקים יראו וישמחו, שערים יעלוזו, חסידים מה יגידו, עולתה תקפוץ פיה. מה זה עולתה? לשון עבלה, כן. נדע פשוט חזר. עולה, קורבן עולה, אני יודע מה. לא עולה. כן, ידעתם שזה עבלה, לשון עבלה. כל העוול, כל מלכות הרשע, תקפוץ פיה. מה זה תקפוץ פיה? שיסתום את הפה. לפעמים אחד אומר השני, תסתום את הפה שלך. זה רק לעוולה אומרים, תסתום את הפה. לחבר לא אומרים. עולה אתה תקפוץ פיה, אבל אישה חולה בעשן תכלה. לכם מעשנים הרבה ועשיתם את שווה. כי רוצים שהעשן יחלה את הרשעה. יש כעשן ויש בעשן. אני אומר בדיחה, אתם לא צוחקים. אני אכנס לכם פחד מיום כיפור. אני אומר בדיחה כבר, לא צוחקים. ולאישה חולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. מבקשים על גילוי מלכותו יתברך. היום ראיתי בכתבה שמה בדף של החדשות שהחרדים הודיעו שהם כבר לא ייסעו באלעל, בגלל שהתחילו לטוס בשבת. וגם הערבים הודיעו בגלל הבדיקות הביטחוניות המחמירות. אתם יודעים, הם מפשיטים אותם כמעט ערומים כל פעם שצריך לעלות למטוס. אז היה כאן שם הכתבה, נו, עכשיו יהיה נוח לטוס בלי חרדים ובלי ערבים. זה והלישה כולה בעשן תכלה. זה עולת התקפוץ פיה. זה תן כבוד לעמך, תהילה לראיך, ותקווה טובה לדורשיך, ופתחום פלא מייחלים לך. שונים שמתבטאים בצורה כזאת, אז זה מלכות הרשעה. לא, אנחנו לא מקשים שיקרה להם משהו, חס ושלום. אלא שיתמו חטאים, חטאים ולא חוטאים. מה זה יתמו חטאים?
שלא
יעשו חוטאים שחסו. זהו, שהרע שבהם, הרע שבהם שיתמו. מה אתם מכוונים בלאמינים ולמלשינים? אל תהי תקווה. כל אויביך וכל שונאיך, מלאי כרתו, מלכות הרשעה, תעקרו, תשבר, תחלב, תחמיהם. שובר אויבים ומקנה אמינים. אסור לך בן שימותו, כי אם לא מה זה מכניע. אם הוא מת, כבר מה זה מכניע? מכניע זה הכנעה. אני מבקש שהרע שבהם, וכתוב ברבנו בחיה, בפרשת שופטים, שאדם שמפלל למינים ולמלשינים, צריך לכוון על המינות ועל המלשינות שבתוכו, ועל האויבים שבתוכו, ועל מלכות הרשעה שבתוכו. לכל אחד יש חלק של מינות. בפנים, חלק שהוא לא מיימים בשם, חלק של שסטייה, חלק של רשעה, וכל הרשעה מהרה תעקר, ומלכות הרשעה בעשן תכלה. אני מתפלל על זה בתפילה, את הרשע שבי בעשן תכלה, תגמור את זה, כבר שלא יהיה רשע, שלא יהיה רע, שלא יהיה נטייה לרע, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, הארץ זה הגוף, והשמיים זה הנשמה. תעביר ממשלת הזדון מן הארץ, מהגוף שלי תעביר את ממשלת הזדון, את השלטון שלה, שנכנס אחרי חטא אדם הראשון, נכנס לתוך הארץ, לתוך הגוף של האדם. ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו, מעלה על כל מעשיך, בהר ציון, משכן, כבודיך, נו בוא נשחזר את המנגינות, נו תתחיל שוקי. ותמלוך, טוב אמונה אלוקנו, מעלה על כל, מה הוא אשכנזי? טוב, אתה נדב, אבו חצילה. נו, פעם צריכים, מתי? שנה הבאה אולי אתה תהיה חזן. נו. לא יודע, פה מה, על כל מעשיך, על כל מה שבראת, והנה אורך, צריך ללמוד את הכל. אתה לא יודע מתי תהיה חזן ואיפה תהיה רב קהילה. אבל יכול להיות שפעם תהיה רב קהילה צריכה להביא, מה תעשה? או אצל ירושלמים. יש מספיק קהילות מרוקאיות בשביל שתהיה רב. כן. צריכים להיות מוכן לכל. אני מכין את הילדים שלי לכל. שידעו, הבן שלי קרא בבר מצווה שלו, קריאה אשכנזית והפטרה אשכנזית בכל יעקב. אמרו לי, למה אתה משקיע? אמרתי, לא יודע מה העתיד שלו. לא היה העתיד שלו באיזה מדינה ובאיזה מקום, שיהיה רב שם, יהיה שיבה שם, ושם קוראים לו מנהג האשכנזים, שידע לקרוא. זה סתם, זה עתיד בחיים, תדע לך. כן? חזם, בעל קורא, מילדות צריכים לדעת. טוב, יאללה, נחזור מהסרטינו מה נושא, כן? העתיד ביד הקדוש ברוך הוא, אבל אני צריך לעשות השתדלות. חוץ מזה, זה שמחה של הקדוש ברוך הוא, שאדם יודע לנגן את התפילה נכון. ותמלוך, אתה ראש ממנו עוזריך, בארץ ירושלים, ובירושלים, תמיד בירושלים צריכים לצעוק, ובירושלים, אל מקדשך, ככתוב בדברי קודשך, תמלוך עמוני לעולם. וקיץ ציון לדור ודור, הללויה, קדוש אתה. אז כל מה שמתפעלים זה על ביאת המשיח. אז שגילוי מלכותו יתבלך, גילוי מלכותו יתבלך, גילוי מלכותו יתבלך, בפרט בסדר העבודה במוסף של יום הכיפורים, איזה תפילות יש שם, איך כמה מבקשים. תראו, אני הייתי בחור בישיבה, בשנה השנייה או השלישית בכל יעקב. כשנכנסים קצת למהלך של העבודה, אז מתעוררים שאלות. וניגשתי לראש הישיבה עם השאלה. כמעט נתן לי סטירה. אבל אמרתי לו, כבוד הרב, אנחנו מתפללים כל הזמן שיגלה כבוד מלכותו, שיבוא המשיח. אגיד לרב את האמת, אני לא רוצה שיבוא המשיח. לא כדאי לי. שאלתי למה. אמרתי לה פשוט, אם יבוא משיח, איפה אני אהיה? איפה שאול מלך יהיה? כשהייתי בן 17, איפה אני אהיה? אחד מהשאלות האחרונות בקושי, אם ייתנו לי מקום, בכלל אם אני אציע. הרי הייתי שם בכנס בעיני אומה, לא בעיני אומה, בכפר יד אלי, איך זה נקרא? ב-10,000, כן, כשהרפשך דיבר שם. אז היה שם המזרח של היה 400 רבנים במזרח, כמה שאלות של מזרח. כמובן הרב עדס והגדולים, הוא היה בשורה השנייה, לא בשורה הראשונה, שלא היה הרב שח, הרב מגור, כל הגדולים שהיו אז, והיו שם שלמה זלמן, שורה ראשונה, שורה שנייה, ברוך וייסבק, הרב עדס וזה, ואיפה שאול מלך היה? בתור נהג אפילו, לא הצליח, בקושי הצליחו להשיג לי משהו, זה, אז שאלתי באיזה מקום, נידח שם צפוף, לא היה כיסא אפילו לשבת, איפה יהיה מקום יקשבו המשיח? הלוואי ויהיה אחד המקומות כמוהם, כן? ששב בקושי להסתכל על יהוא נביא. ואיפה יהיה המקום של הרב? מסתמם באחר מקום מכובד. למה מרביץ תורה ברבים, זיכוי הרבים, כמה ישיבות, כמה תלמידים הוא העמיד, כמה... מרביץ תורה הוא אחד ממוסרי התורה מדור לדור. הוא אחד מהמויש הרבנו של הדור. מסתבר ככה, לא? אני רק, ההיגיון ככה אומר, כן? אז אמרתי, לא כדאי שיבוא. אני רוצה עוד 30 שנה. שאני גם יהיה לי תלמידים. שיהיה לי דיסקים, שיהיה לי זכות הרבים של קילוף, של חזרה בתשובה, שיהיה לי בית כנסת. אולי זה מקום יותר מכובד. מה תגיד? את המקום החובה תעשה אחרי שיבוא המשיח? כתוב בפסוק לא ככה. והגיעו ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. אמרת גם עלינו ימות המשיח. אמרת, כיוון שאין יצרה, אין התקדמות. אין כבר. מה שהשגת, הדרגה שהגעת, זה המקום שלך, זהו זה. אין אחר כך להקים, בכלל מישהו יעיז להקים ישיבה כשיהיה לו הנביא אומר שיעור, משה רבנו אומר שיעור. מישהו יבוא לשמוע אותי, נקור את משה רבנו. בכלל, נסתכלו עליהם בכלל. בפנת אחרי שגלו את כל הטעויות מהוורטים שאמרתי שזה לא נכון, זה לא נכון. בטח שלהסתכלו עליי. אמרתי לו, לא כדאי לי שיבוא המשיח. אני רוצה שיבוא בעוד 30 שנה. אז איך אני אתפלל לתמלוך, אתה הוא מעלה. מעלה, לא מעלה, תמלוך, לא מעלה, חכה. שאלה טובה, אבל שאלה טובה. אולי אתם לא התעוררתם, כי לא, כי אני לא נמצא בעניינים. אבל אדם שבעניינים, והוא מרגיש שהוא בהתעלות, והוא בהתקדמות, והוא שואף למשהו בחיים, אומר, לי לא כדאי שיבוא המשיח עכשיו. מה התשובה לזה? מוישה עוד 20-30 שנה. זה מקום מכובד במזרח של המשיח. עכשיו, אחד מהתלמידים של המלך. בקושי. כן, איפה ישימו את הרב, איפה ישימו את התלמיד.
אם את הרב מסתפק,
אז מה עם השאלה הזאת? מה אתה אומר, הרב עזרא?
בשביל העולם, לא היה
תשובה. זאת תשובה שלא מספקת אותי. זאת אומרת, הוא אומר ככה, הנה חינם. מצד האגואיזם שלך, לא כדאי לך שבוא משיח. לא כדאי, האגואיזם הרוחני, לא מדבר על הגשמי. לי כדאי, אני רוצה להגיע לדרגות רוחניות. אחרי המשיח לא מגיעים לדרגות. דרגות מגיעים רק כשיש התמודדות עם יצר הרע.
שיבוא המשיח, לא
נצטער בכלל, אתה... לא, לא, כשאין התמודדות, אז אין עלייה. המלאכים איך נקראים? עומדים. האנשים נקראים, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. האדם נקרא הולך, והמלאך נקרא עומד. למה הוא נקרא עומד? אין התקדמות. יכול להיות שזה אחד מהסיבות של ראש השנה, בכיפור, אנחנו כמו מלאכים. אין יצירה. אז אנחנו מתפעלים הכל, אבל כשאין התמודדות, כל העלייה זה התמודדות. סיפר לי... משולח אחד, אני קורא משולח, אולי זה ביטוי לא קשה של כבוד, רב אחד מארץ ישראל שהיה מתאכסן אצל חמי בפולנקו. אכלתי פעם ארוחת ערב שמה והוא אכל בשולחן. אז הוא אמר לי שהוא פעם מסר הרצאה בפני, לא זוכר אם זה החילונים, לא, זה לא החילונים, זה הקבוצה של נושרים בחמנה אצלן. טוב, חילוני נקרא, כן? זה יותר גרוע מחילוני, כי זה שנה הוא פירש קשה מכולם, כתוב בגמלה. כן? בגמרא כתוב, גדולה שנאה ששונאים עם הארץ את תלמידי חכמים יותר משונאים גויים את היהודים. כתוב בגמרא, גדולה שנאה ששונאים החילונים את החרדים מאשר הערבים את היהודים. כתוב בגמרא.
שמאלנים,
ידוע. ידוע בגמרא כתוב. אבל הגמרא מוסיפה, ונשותיהם יותר מהם. הנשים של החילונים יותר מהחילונים עצמם. אומרת הגמרא, בשנה הוא פירש קשה מכולם. גמרא בפסחים. הנושרים יותר מכולם. הרעיון הוא פשוט. למה מהארץ שונאים יותר מהגויים? כי הוא מרגיש שבעצם יש לו נשמה יהודית, הוא היה צריך להיות כמוך, והוא לא כמוך, אז הוא שונא אותך, אתה מבין? זה המצב. הגוי שונא אותך כי אתה מעולה ממנו, אבל בפנים יש איזו נקודה שאומרת, אז הוא יהודי, הוא נולד יהודי, מה אני אעשה? אני נחות, אני נולדתי נחות. בתת הכרה יש את הדבר הזה, ועל זה עצמו הוא שונא אותך, למה הוא נולד נחות? אבל זה גם מפייס אותו, תראה, אחד שהוא שחור, הוא לא יהיה בלונדיני, אז הוא שחור, הוא לא יהיה לו פנים לבנות, יהפוך קושי או לא, אז זה מפייס קצת את השנאה. אבל היהודי, החילוני, הוא יודע שיכול להיות כמוך, כן? והוא לא, ובעצם אתה עם העולה ממנו, בתת הכרה הוא רואה את זה, והוא שונא אותך יותר. אישה לא יודע למה אישה יותר, זה סתם פלא. למה אישה... אשתו שונאת יותר, אני לא יודע. וגמרא, שותיהם יותר מהם.
הוא עושה אותה, אישה
שאין לאשתו. אבל כתוב יותר מהחילוני עצמו.
כי ברגע שאתה מספר לאשתו משהו, אז היא כאילו...
מה?
יותר.
רוצה
להגן
אותה. לא יודע למה. בגמרא כתוב, כל המשיא את ביתו לעם הארץ, כאילו כופתה...
זה לא תלוי בהם בעלה לחזור פתאום בתשובה.
בגמרא כתוב, אל תסיעו, אל תתחברו למערצים שנשותיהם שרץ וזה, ובנותיהם שקץ, והבנותיהם הוא אומר, הוא שוכב עם כל בהמה. ככה לשון של הגמרא, לשון קשה מהגמרא בפסחים, אסור לפרסם את זה, כן? זאת אומרת, כתוב כל המשיא ביתו למערץ, כאילו כופתה לפני הרי, מה הרי דורס ואוכל, אף המערץ דורס ובועל, כן? אז האישה נדרסת מבעלה המארץ, והיא יודעת שאצל התנדל חמים זה לא ככה, לכן היא שונאת יותר. אתם שומעים? יכול להיות שזה פירוש. ושנה הוא פירש קשה מכולם. למה שנה הוא פירש קשה מכולם? כי הוא היה בישיבה איתך ביחד. אתם שומעים? ככל שהוא היה יותר קרוב לעניין, הוא שונא יותר. זה הנקודה כאן. גוי, הוא שונא כי הוא בן אדם. הוא בן אדם שיכל להיות יהודי, אבל בגלל שהם חטאו חטאים מסוימים, כשבוך הוא... בחר בעם ישראל. אז הוא שונא אותך על זה שבחרו אותך. עכשיו יהודי חילוני שונא אותך כי הוא גם ישראל, אבל הוא יכל להיות חרדי והוא לא. כן? ואשתו זה בגלל שהיא נדרסת אולי, ושנה הוא פירש כי הוא היה כבר. הוא היה כבר וזה, כן. נחזור לעניין. איפה אמרנו? בשאלה שמה? בשאלה... אז הוא אומר ככה. בעצם הוא רוצה ליישב ככה. בעצם נכון. לי אישית לא כדאי שיבוא משיח עכשיו. רגע, רציתי לספר משהו, רגע, זה הסיפור שפשוט. המשולח שהיה אצל חמי, הוא אומר ככה, הוא אומר שהיה לו פעם הרצאה אצל קבוצת נושרים. הוא התחיל לדבר, בתוך כדי הדברים הוא דיבר על ביאת המשיח. לא יודע איך יצא, דיבר על ביאת המשיח. אז אחד מהבחורים, בחור ישיבה לשעבר, הסיק אותו ואמר לו, אחד משתיים, או שאתה לא מאמין למה שאתה אומר, או שאתה משוגע. אין לי אופציה שלישי. או שאתה אומר דברים שאתה בעצמך לא מאמין בהם, אתה אדם פיקח ואתה אומר דברים שאתה לא מאמין בהם, או שאתה אדם לא נורמלי. שאל אותו למה. אני לא תשמע. בדורו של הרמב״ם לא הביאו את המשיח. בדורו של האריזה לא הביאו את המשיח. האור החיים הקדוש לא הצליח להביא את המשיח. היו דורות, כתוב בגמרא, זה דורו של חזקיהו, זה דורו של זה, היו דורות שלמדו תורה שישה בתלית אחת, למדו תורה מתוך הדחק, צדיקים גמורים, לא הביאו את המשיח. חפץ חיים לא הביא את המשיח. אבל חולן לא הביא את המשיח. נו, עכשיו הדור שלנו יביא את המשיח? איפה אתה? אז או שאתה לא מאמין, או שאתה משוגע, ככה אומר, כן. אז הוא אמר לו תשובה. אמר לו, איך? האמת היא שהתשובה היא אחרת, התשובה היא שצריך להתמלא איזה קוס מסוים, כן? והעולם הולך לאיזה תהליך, שכשיגיע איזה גבול מסוים, איזה משהו צריך. אבל הבחור שאל היה צריך לנת לו לפי יבלתו, ענק סילקי יבלתו. אבל התשובה היא תשובה אמיתית. הוא אמר לו, כך הוא סיפר לי, אמרתי לו, כן! בדור שלנו זה הדור הכי ראוי לביאת המשיח. למה? כי לחפץ חיים לא היה אינטרנט. ככה אמר. ככה נשאלו גם. כן? ככל שהניסיונות יותר קשים, אז העלייה של האדם שמתגבר, היום עם כל הנשק שיש על יצרורי, אתם יודעים שכל האמצעים האלה שמוציא יצרורי, זה כמו אדם שלפני הכסיסה שלו, אומרים שמפרפר, אז הוא מנסה, כמו נר, לפני שהוא קווה, אז הוא דולק יותר, ואדם לפני שהולך למות, אז הוא מזעזע יותר, כי רוצה כאילו לעשות השתדלות אחרונה לחיות. היצרה הולך להתמוטט, הרישה כולה והשן תכלה. כשבוא משיח, כשבו הוא ישחט אותו. וזה קרוב מאוד. אז הוא עושה פרפורי כסיסה. זה הפרפורים שלו, האינטרנט. האינטרנט והזה, הוא מנסה להחזיק מעמד, הוא רואה שהוא מתפורר, הוא רואה שהוא מתפורר. הוא רואה שמתקרב על אישה כולה והשן תכלה. אבל מה? אבל אז קשה מאוד להחזיק מעמד. קשה מאוד. ומי שמחזיק, הוא יותר מהדור של החופץ חיים, הוא יכול להביא את המשיח. הדור הוא יכול להביא את המשיח. זאת אומרת, שכל ההתעלות של האדם, זה לפי ההתמודדות, לפי הקשיים. וככל שהקשיים יותר גדולים, אז הדרגות שאתה משיג הן דרגות יותר גבוהות. אז חוזרת השאלה, כשיבוא המשיח, לא יהיה התמודדות. אם לא תהיה התמודדות, לא תהיה עלייה. אז מוישה, אם יבוא המשיח מחר, אתה נשאר איפה שאתה. ואני נשאר איפה שאני. אני חושב, אולי נראה לי שבעוד 20 שנה נראה יותר טוב מהיום. יותר לימוד, יותר צדקות, יותר טהרה, יותר... אדם נכנס למהלך של עבודת השם, הוא מרגיש שזה התקדמות. לי לא כדאי. בא עזרא ואומר נכון, לך אישית לא כדאי, אבל לעולם כדאי. נו, נו. צריך להיות לפי זה. צריך להיות לפי זה. זה קשה. יכול מסתבר שזו תשובה נכונה, אבל אז צריך להיות מצב שאדם באמת אכפת לו מהעולם ולא מעצמו. ברוחניות. וברוחניות זה מבלבל. ברוחניות אומרים שאדם כן צריך להיות אגואיסט. ברוחניות אדם צריך להיות, יש לך אתרוג מהודר. כן, ואתה יכול להביא אותו לבית כנסת אחד בהונולולו, שהתפעלו שם 100 אנשים באתרוג הזה. ויש לך אתרוג יותר פשוט. עכשיו מה עדיף? שאתה תיטול אותו ורק אחד ושם 100. את המהודר למי תשלח? אליך או להונולולו? לך. הם שיצאו ידי חובה באתרוג פשוט, ואני את המהודר. למה? תגיד, צריך לדאוג על העולם. אומרים שברוחניות לא ככה. ברוחניות, קודם כל תדאג לעצמך, אחרי זה הנה חילמת, צריכים גם לדאוג על העולם. אבל קודם על עצמו. אז מה? אז אומרים, לא, אבל צריך לכאוב לך הצער של הקדוש ברוך הוא שורה כל כך חילונים בעולם. בסדר, זה דרגות גבוהות. אבל באופן הפשוט לא כדאי שיבוא המשיח. אני שאלתי את השאלה הזאת, את הרב שיבה, את הרב עבדס, מורנו ורבנו שליט"א, שנה רפואה שלמה, חתימה טובה, יומיים לפני ראש השנה. הלכתי איתו ברחוב, היה לי מנהג ללכת איתו לבית שלו, אחרי מנחה, לפני ארוחת צהריים, היו שומרים בארוחת צהריים. הייתי מחכה את כל הבחורים שעמדו בתור, הייתי הולך איתו, כל פעם היה לי איזה שאלה אחרת. לפעמים לא היה לי שאלה, שאל אותי, מה אתה רוצה היום? אמרתי לו, לא, כתוב, הולך את חכמים יחכם, לא כתוב, לומד עם חכמים יחכם. הוא הולך, פסוק במשלי. אני הולך, סתם אני אלמד משהו. כל פעם למדתי משהו, אולי מילה בעברית, גם זה גם יקרה ללמוד משהו, היה, יש לו עברית מאוד צחה. אמרתי לו, יש לי את השאלה הזאת, אני לא יכול להיכנס לחשונה, בלי תשובה. אמר לו, מה אתה שואל? ככה מגימצתי לה, מה אתה שואל? הרי נמנו וגמרו, נוח לו שלא נברא מי שנברא. המאזל הכללי של הבן אדם זה מינוס. מהבוקר עד הלילה, המאזל הכללי שלך, אתה יורד מה של עולה. אתה עולה, יורד, יורד, סך הכל, ירדת סנטימטר. עלית, ירדת, עלית, ירדת. התפללת יפה, עלית, אחר כך דיברת את זה בשנה, ירדת. דיברת באמצע תפילה, ירדת. הלכת בחדר אוכל, לא בירכת בכוונה, ירדת. אחר כך באת לסדר, עלית. אחר כך באת לחדר אוכל, ירדת. ככה אתה, והמאזן הכללי נוח לו שלא נברא. ומי מדבר בין הזמן, אם אתה עשת המאזן השנתי שלך? המאזן השנתי שלך זה במינוס, במספרים אדומים. אז כשיבוא המשיח, ייפסק המינוס, ייפסק הירידה. האדם יורד, הוא מנסה, כמובן, מי שלא לומד תורה וזה, אז הוא מתערבר, לא רק יורד, הוא מתחלק במדרגות. אנחנו כל הזמן מנסים, כן, לטפס, יורדים, לטפס, זה, אבל סך הכל בהר, אתה מודד את ההר, אתה ניצא סנטימטר יותר נמוך. לא מצא חן בעיניי. זה שבר אותי עוד יותר. זאת אומרת, אתה כל מה שאתה מטפס, זה רק כדי שלא לרדת יותר, זה הכל, אבל לא לעלות. לעלות אין סיכוי. כי נמנו וגם לא נוח לו שלא נברא. ואז יש לו עלייה עצומה, כן, 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 יכול להיות, כן. לא, אני קיבלתי את התשובה, והוא אמר לי, אחר כך הוא אמר לי, קראו למה שאמר עזרא, אמר לי, כתוב, הביא לי פסוק מיהי חבוד, כי בחר השם בציון יבא למושב לו, השכינה בגלות, קדוש ברוך הוא שואף להגיע, אין לו בית, אין לו בית, כביכול, איזה בית אשר תבנו לי, שכינת בגלות, תעצר השכינה, ואתה מסתכל, אתה, איפה אתה תהיה, מה המקום שלך במזרח, כשעבר משיח, אתה יכול לסבול שאבא סובל, שאבא בצער, זה כבר תשובה שנייה קרובה למה שאתה אומר, לא העולם אלא על אבא, לכאוב את כאבו של אבא, שהוא בצער. אז נכון, אתה מוכן להקריב את העלייה הרוחנית שלך, כדי שאבא יהיה לו בית, שיהיה לו דירה. הוא התאווה, הוא התאווה שיהיה לו דירה בתחתונים, כתוב הפסוק. כשעשת... מה?
זה עצמו עלייה רוחנית.
כן, כן. אבל זה גם קצת דרגות, זה תשובה שנייה. תשובה ראשונה, שהמאזן הכללי מינוס. תשובה שנייה, צער של אבא. ותשובה שלישית, אמר לי אחד מהבחורים בישיבה, מהחברים, שאלתי אותו את זה, אמרתי לו, שאלתי את הרב, ולא סיפק אותי התירוץ שלו, התשובה שלו, ואני קשה לי להיכנס לחושונה. אז הוא אמר לי שהוא גם שאל את השאלה הזאת, את אחד מגדולי המוסר של הדור, לא זוכרים רב גדליה איזמן, או את אחד את המשקופסקי, את אחד מהמשגיחים, או רבי לפיאן, הוא שאל את אחד מגדולי הדור. הוא אמר לו חידוש גדול. גדול. אבל מסתבר. מסתבר וזה נכנס מאוד טוב עם יום כיפר. הוא אמר שאם האדם נמצא בעלייה מתמדת, באיזה סיסטם של עלייה, לא העלייה פתאומית, שפתאום הוא בא לו איזה קריזה והוא מתעלה, אלא הוא בעלייה. דלים, לומד עוד מסכת ועוד ספר מוסר ועוד מתקדם קצת בתפילה, קצת במהלך של עבודת השם, תיקון המידות, בעלייה. וכמובן זה הולך לאט לאט, זה לא הולך. ויום אחד אי אפשר. הגאון מווילנה כותב שלפעמים האדם נופל. בגלל שהוא רצה לקפוץ שתי מדרגות בבת אחת. לא טוב לקפוץ. מסוכן לקפוץ. אז אני צריך ללכת לאט. אז הוא עולה עוד מדרגה, עוד מדרגה. למה כתוב צדיק כתמר יפרח? למה כתמר? ראיתם פעם דקל תמרי, עכשיו לפני הלולה, ואחד מההבדלים בין הדקל הקנרי לכפות תמרים, בסימנים, תסתכלו בספר, בסימנים, אתה רואה עץ דקל. היום יש מחסור בלולבים במקסיקו, בכל העולם יש מחסור, כי המצרים, סיפור במצרים, אתה יודע, שנה שעברה גם היה, שהם עצרו את המשלוח. במצרים קונים 500,000 לולבים כל שנה. הם עצרו את המשלוח שנה שעברה. יש בעיה בלולבים, אז אתה הולך לאיזה עץ, אתה רואה עץ דקל, אתה מסופק אם זה דקל קנרי, שזה פסול, כי זה לא דקל תמרים, או זה דקל, יש סימנים. אחד מהסימנים שהקנרי הוא גבוה יותר, וזה. והסימן השני שיש, זה הסימן המובהק, המובהק, שהדקל הקנרי, דקל הקנרי, הגזע חלק. חלק כזה, פשוט אתה מביא את היד, אפילו זה יפה נעים כזה, כמו כתיפה אפילו. ואילו הכפות תמרים, הדקל של תמרים, יש לו כמו... לא, כמו סולם כזה, כמו חותכים כל שנה את הזה, וזה נשאר כזה. כן, כל פעם שמורידים נשאר כזה, כמו שיש באבנידה לס פלמס, ברחוב כאן, זה כולם תמרים האלה. כל אלה שנמצאים שם, דקלים תמרים. צדיק התמר יפרח, אמר הרב אליעזר בן דוד, פעם מורי ורבי, מילדותי, הוא אמר, צדיק עולה מדרגה אחר מדרגה, לא דקל קנרי שרוצה לטפס בה, עולה סולם אחר סולם. אמר לי התלמיד הזה, שאמר לו אחד מגדולי המוסר, אם אדם נמצא בעלייה מתמדת, בכיוון של עלייה, בסיסטם, בעלייה סיסטמטית, שיטתית, לא עלייה מקרית, ופתאום מגיע משיח, הוא אומר, ישים אותו במזרח למקום שהיה מגיע לפי קצב העלייה שהיה הולך. וזה הגיוני מאוד.
לא יכול להיות שיהיה
נפילה? כי לא ייתכן שלם, בגלל שהקושבוך החליט להביא משיח, הוא יעצר. למה שתעצור אותו? הקצבת לו 100 שנה לחיות. ב-100 שנה הוא היה מגיע לפי הקצב העלייה שלו, היה מגיע לדרגה כזאת. עכשיו הקושבוך הוא כשהבנם 22 החליט להביא משיח. הגיע הזמן, הביא את המשיח, כן? נו, עכשיו מה עם העלייה שלו? אז אם הוא היה בן עלייה, ימשיכו לעלות, יביאו את המסלול ככה, את המסלול, יקחו אותו, וישים אותו איפה שהיה מגיע כשהיה ב-100. זה מעודד מאוד, זה חזק. חזק. אז עכשיו, שיבוא, אתמול שיבוא המשיח. למה? כי כאפו, זה חוסך את העבודה. אתה תגיע לאותו הישג בלי עבודה כל כך. אבל זה סביר, זה הגיוני. מה? מעודד.
מה עם כל המשיחות של כן?
אם האדם, גם עם הנפילות הוא מתמודד, כמו שכתוב, שבע יפול צדיק וקם. הוא שואל יוסי, בוא נעשה ואינטומה וישלמה. מה כשיוסי, בוא נגיד שאדם נמצא בעלייה סיסטמטית, אבל בעליות יש נפילות תמיד. אז איך אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא היה מוביל אותו לכל הדרך העלייה? הרי בעלייה יש נפילה, אתה יכול לדעת אם בן 25 הוא לא יקבל משבר, כמו שקורה משברים להרבה בני תורה, להרבה בני עלייה. אז גם זה תלוי. מסתם גם לא קרה כבר נפילות, גם בדרך עלייה. אם הוא יתמודד איתם, וכמו שכתוב, שבע יפול צדיק וקם. מה זה שבע יפול צדיק וקם? לא, לא ממוצע, לא. לא, אם הנפילות אצלו היו גורליות, אז אתה צודק, יכול להיות שיפול. אבל אם הנפילות אצלו היו נפילות, כמו שכתוב ברבן יונה, בשערי תשובה, שתהיה הנפילה סיבת הקימה והחשיכה סיבת העולם. כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. אילולי נפלתי, לא קמתי. שהוא לוקח את הנפילה כחיטים צריך לקום, לקום עוד יותר חזק. איך יכול להיות? איך? אני אביא לכם משל, זה משל שלי. יש לי זכויות יוצרים על המשל הזה. לא כתוב באף ספר. כי בספרים כשכתבו לא היה מכוניות. כן? וכשהיה מכוניות, אז לא עלה בדעתם המשל הזה. מה אתה מסתם שמעת את זה? יש לי דיסק שנקרא שבע יפול צדיק וקם? כן, שיחה בעברית. גם בספניולית יש. בספניולית זה נקרא באופן אחר. איך אתה קם מהנפילות, כמו תלמנטה זה לסקאידס. כן, הרב עדס אמר פעם ככה, שבע יפול צדיק וקם, איך אנשים אומרים? שבע יפול צדיק וקם. כן, אומר לא, זה לא ככה פשוט. שבע יפול, פסיק. מי יפול?
כולם.
כולם. כל העולם נופלים. צדיק וקם. הצדיק נמדד לפי שהוא יודע לקום מהנפילה. אתה אומר, לא שבע יפול צדיק. שבע יפול, כל אנשים נופלים. הצדיק, מאיפה נבחן האדם, איך שהוא יודע לקום מהנפילות. אז המשל שעלה בדעתי לעניין הזה, זה יכול לחזק הרבה בין תורה, בפרט לפני יום הכיפורים, אם היצר הרע מנסה להפיל אותו בייאוש על הנפילות שלו. יש אדם קנה רכב חדש. רכב ככה מעולה, שנוסע על 240 BM. BM זה נקרא BMV. במקסיקנית אומרים בקיצור באמה, אז אני תמיד אומר ברמינן, כן, באמה, ברמינן, כן. יש לו ביאם חדש, באמה, ועדוב ליו, מה זה, לא יודע, כן, דבליו, כן. יש לו ביאם, אוטו של, יש בחור כאן שמגיע לפה ללמוד, שיש לו ביאם, הוא אמר לי שהוא מת למכור אותו, הוא חושש כל הזמן שיחטפו אותו, ומפחד מעין הרע, איזה שאלתו נועה שתמכור. הוא אומר, אבל אין מי שיקנה. כי זה מחיר יקר, מציעים לו מזור, שילם עליו 80,000 דולר. אחד יש לו BM, קנה אותו חדש, הוציא אותו מהחברה. ועוד אחד, יש עוד בן אדם, ככה כמו ריקרדו, כמו זה, כמו אני איזה מיגל, יש לו רכב עם המנוע, איך אומרים? לא, עם מנוע שכבר, איך אומרים? מנוע שרוף, כן? שצריכים לעשות לו אוברול. מנוע מלך 50 שנה, שבקושי צריכים לדחוף אותו כדי שייסע. כן, אני היה לי פעם רכב ששנה לפני שנולדתי, משנת 58. קניתי בארץ אוסטין, קניתי ב-$1,000. כמובן, הייתי יוצא מהבית, הייתי מתחנן שאוכל להגיע הביתה חזרה. כן. השכנים היו מתחנים שאני לא אגיע הביתה, כי הייתי מעיר את כל השכנים עם הרעש של האגזוז. היה סיפור, הם מצלצלים הבית, מה האגזוז הזה, זה, זה. בקיצר, מוסך, זה סיפורים, כן. הייתי צריך לשלם כסף לזרוק אותו. לשלם כסף. אמרתי פעם, תזרקו אותו, התקשרתי לחברה, אמרו, זה עולה $300. לזרוק, על לוחות זיהוי, לבטל, זה תהליך, זה טוב. זה סיפור בשביל שיחה אחרת. שבע יפות צדיק, אז בואו נגיד, אחד יש לו רכב כזה, כמו האוסטין הזה, אותו זה דפור, שרוב, כן? ואחד יש לו BM. טוב, שניהם, נפגשו שניהם בכביש האוטוסטרדה, שנוסעת לקורנבקה, או נגיד, כביש ירושלים תל אביב. אבל נפגשו בירידה. בירידה. בירידה, ההוא של הביין צריך לעצור, כן? צריך לעצור כי לא יכול לנסוע על מהירות יותר. ההוא שיש לו את האוטו שרוב, הוא איזה כיף אצלו, הוא מרגין, אתה רואה, הוא נוסע על 100. הוא נוסע על 100. המטוס שלו בקושי יכול לנסוע על 30, אבל הוא נוסע על 100. אז ההוא של הביין, ההוא ביין מסתכל שהסוסיטה הזאת נוסעת על 100 כמו, כן? הוא מקבל זה, מקבל, איך אומרים, אכזבה, תסכול, הוא אומר, מה זה לא פייר, אני השקעתי $80,000 והוא, יש לו סוסיטה שלא שווה $1,000 והם נוסעים באותה מהירות, אותה מהירות לא ייתכן, יכול לדבר כזה. לא, חכה רגע, אתם נמצאים בירידה, חכה רגע, בירידה כולם נוסעים אותה מהירות, חכה רגע, כן? כשמגיעים למטה, שם אני קרא הבדל. ה-BM לוקח שבונק מהירידה, הוא טס למעלה על 200, כן? והסוסיטה נשארת ככה וטיילת שם. אמר, אמר, שבע יפול, כולם נופלים. הדרך יש לו ירידות, זה הכביש, זה הכביש, זה הכביש. הכביש יש בו ירידות, החיים יש בהם ירידות, וכולם, הרשעים, הצדיקים, כולם, ושמה, כולם מרגישים אותו מהירות, הירידה. איפה נמדד, איזה מנוע יש לך, איזה רכב יש לך, וכם. אחרי שנגמרת הירידה, זה נותן לך שבונק לעלות עוד יותר, אז אתה יש לך ביים. ואם אתה מאשים למשיך את הרב מן הילידה, ולמה ירדתי, ולמה זה, אז אתה סוסית שם. יש לך מנוע שרוף. שבע יפול, צדיק וקם. איך לקום מילידה? הלך לך סדר אחד, איך אתה קם? אתה אומר, טוב, היום בזבזתי סדר, עשיתי מתשובה, לא היה לא מצלח, אבל עכשיו, הנה, באתי אחרי הצהריים, באתי קצת יותר מוקדם מהרגיל, וישבתי, ושמעתי, והתחזקתי, וזהו, עכשיו, זה תהיה הנפילה סיבת הקימה, חשיכה סיבת העולה. הרב חיים וולוז'ינר כותב, בנפש החיים. לא, לא בנפש החיים. זה נמצא בסוף יש כאן ליקוטים מרב חיים וולוז'ינר, שליקטו מכמה ספרים שלו. יש פה כאן סימנטיקה רק דרכי בקורת פעם, כשלמדתי זה לפני כמה שנים. וכאן כותב ככה, אני קורא פשוט את לשונו, שזה יותר מדויק. יש פה דברים מאוד מאוד מעניינים שכדאי לבן תורה לעבור על זה. בקיף ג' הנה האדם הוא תמיד עולה ויורד. יש על חטאים שאנו חייבים עליהם, קורבן עולה ויורד. ובעת ירידתו נדמה לו, תשמעו בוט, בעת ירידתו נדמה לו כי כל מה שעושה עכשיו מן התורה, מן העבודה, אינו כלל בלב שלם והם מצליח לו, והיה רוצה לנוח ולהתגרות בשינה עד יעבור אותו הזמן וישור לזאתו. כשאדם נמצא עם משבר, אז הוא מעדיף, היום קוראים לזה משבר בשפה מודרנית, הוא רוצה לישון עד שיתעורר ויתעורר מחוזק. ככה, ככה הדרך של האדם. כן? וזה ידוע הרבה להולך בדרך התורה. זה ידוע הרבה. אבל באמת אינו כן. כי בנקל יוכל לעלות למדרגתו אם הוא עוסק אפילו על ידי התרשתות ונשלה לעשות כללו. זה לא מה שחיפשתי. יש לו מקום אחר שהוא כותב, דרך העלייה רצופה עליות וירידות. ככה לשון שלו. דרך העלייה רצופה עליות וירידות. צריך לדעת שזה הכביש. זה הכביש. הירידות זה הכביש. אבל השאלה איך אתה מתעלה. ממילא, לשאלה של יוסי. אדם שהיה בדרך עלייה שיטתית, סיסטמטית, ופתאום הגיע משיח, התקיימה תפילתו ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו מהרה על כל מעשיך המלוך על כל העולם כולו בכבודך וינסה על כל הארץ מקלח והופע באדר גאון וזך על כל יושבי תבל ארצך וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור. התקיימה ברכה. והוא לא הגיע לדרגות שרצה להגיע, והוא כבר לא יכול להתקדם. הקדוש ברוך הוא יוביל אותו. אז איפה שהיה מגיע אם הוא היה חי את כל השנים שהוקצבו לו? מקשה יוסי, אבל אולי היה נופל. תשובה. מסתם גם בדרך עלייה שלו הוא נפל כמה פעמים. אם בנפילות שלו הוא היה לוקח אותם כאמצעי להתעלות, אז ככה ימדדו גם את הנפילות שלו להתיר. אבל אם הנפילות שלו היו נפילות שרחמנא ליצלן היו גורמים קריסת מערכות, אז חוששים שיכול להיות שצודק יוסי בהערה שלו, יכול להיות שלא יעלו את הבן אדם באמת לאיפה שהיה מגיע. באמת על זה כתוב, מוטב שימות זכאי ועל ימות חייו. עדיף שימות לפני הנפילות האלה. אז בן אדם מה זמן אפשר כדי לו שיבוא משיח. אם הוא טיפוס כזה שהוא מסוכן, שנפילה תגרום לו קריסת מערכות, אז כדאי לו שיהיה לו פחות דרגה, כמו אותו בר מצווה, רן סולר ומורה, שלא עשה מצוות בחיים, אבל כדאי שימות זכאי ולא ימות חייו. שיעשה פחות מצוות ולא יהיה בסכנה שיהיה שודד מלסתם את הבריאות. כן. איפה אנחנו? באמצע עידוד או באמצע ההפחדה? באיזה חלק חזן? שילוב, אה? שילוב, איפה הדף שלי? אז היינו קוראים בתהילים את היסוד הזה של הזוהר. אומר הזוהר, מתי שאדם מתפלל בלחש, הקדוש ברוך הוא שומע מרחוק. מתי שהוא זועק, אז שבתי האזינה. מתי שאדם בוכה, אל דמעתי אל תחרש. הוא לא יכול להישאר אדיש על דמעות, כן? זה הכוח. אז יש כוח של תפילה, של זעקה ושל דמעות. עכשיו, אדם שלא מסוגל לבכות, לפחות שיזעק. אבל אם גם לא זועק ולא בוכה, מסכן. אתה שומע שאומר, אתה, יש לך ככה, אתה מתפלל, תדע לך שהקדוש ברוך הוא רחוק. התפילה צריכה לעבור כמה מחיצות, כן? עכשיו, כדי שתשבור מחיצות, יש שתי אופציות. או לבכות, לבכות זה לא כל אחד, מה תשים בצל בעיניים, שתעשה כאילו אתה בוכה? לא קל, כן? אז לא בא לך לבכות, לא בא לך לבכות, אז תצעק. הורינו, וזעקנו לך, כשאנו צועקים, צו ישועתנו במפגיע, אינסטנטני, מיידי. למה? כי אין מי שיכול לעמוד נגד זעקה. כמו שזועקים, הרבה זועקים, אז הוא נהיה ככה, כן? גם יש גם על אחרי חבלה, נבהלים כשומע שאנחנו אומרים, הלך יושב, מה קרה? בינתיים התפילות כבר עברו, כן? לא, יש בזה משהו, ואני אומר את זה נפקא מינה, אתם תראו פה ביום כיפור, הסדר של התפילה שלנו היא מאוד בהתלהבות, יותר אפילו מראש השנה. אני מבקש מאוד מהבחורים שהתלהבו להתלהבות הזאת. למה? כי אם הבחורים רואים אותם כאלה שלווים ושקטים וככה יושבים להם ככה וזה. אז בעל בית עושה קל בחומר. וכנראה שהחכם מלך עבד עלינו, שמענו שהתפילות בישיבות זה תראות. כנראה שיכולים להיות ביום כיפור ככה, רק לחכות שיגיע נעילה. כן? אנחנו צריכים פשוט, זה גם אחריות, זה מחייב. ההתנהגות של בן תורה, כל שנה הבלבטים מסתובבים לבחורי ישיבה לראות איך הם מתפללים, לא בשביל ביקורת, אולי יש כאלה שכן, אבל בעיקר בשביל לראות עם כל מה שחכם שאול מוכר להם כל שנה, איך נראים תפילות בישיבות. וכל שנה אני אומר להם שזה סבל בשביל להיות פה, כי אני רוצה להיות בכל יעקב. כי בכל יעקב היו שומעים את אבא יעבור, את האל רחום וחנון 200, מכל תורה היו שומעים את אבא יעבור של כל יעקב אולי. לא, זה מוגזם אולי, אבל 200 מטר היו שומעים. מלמעלה, מרחוב בבית וגן, היו שומעים כאל רחום וחנון ואת היש מרבה של כל יעקב. אז אני אומר להם שאני מתגעגע לתפילה שם. הם לא מבינים, הם חושבים שאני עובד עליהם. אבל לאט לאט נכנס להם. זה מדבק, הדברים האלה מדבקים. ההתלהבות בתפילה זה דבר מדבק, והקרירות בתפילה זה גם מדבק. חום מדבק וקור מדבק. אתה רואה מישהו שככה קר, אז נהיה לך קר גם כן. אתה רואה מישהו שמזיע, אתה מתחיל לזיע גם כן. זה דרכו של, דרכו של עולם. אז זו זכות עצומה שהתפילות יהיו בזעקה. הורינו וזעקנו לך, צו ישועתנו במפגיע. מה ההמשך? תזכרו שהתחלנו, אל תסימנו חלה. יודעים שאנחנו בסכנה של כיליון אישית. כל אחד בסכנה, לא רק בסכנה, בחדר ניתוחים. תוחז ידך המשפט. ובוא תוכחה נגדיך, כמו שדברים. מה המשך? ותשיב שבות העולתם ותחב ראה כי שמם. מה זה העולתם? יעקב אשתם, יושב אוהלים. תראה, לא? מה זה העולה תם? איך למדתם? העולה תם. תשיב שבועות העולה תם. תחזיר את הבחורים מהפנימיה לבית מדרש. פתחיו ראה כי שממו. תתכנס לבית מדרש, תראה אותו שומם. אני איך בוכה כשאני אומר את זה. פתחיו ראה כי שממו. הכוונה נסתמה בפסוק, בתפילה יותר, באופן כללי, שיש בתי כנסיות שלמים, שהם רכים מאדם, שוממים מאדם. או על הישיבות ובין הזמנים. פתחיו ראה כי שמם. זכור נעמת, תזכור מה שהבטחת. כי לא תשכח מפי זרעו. איפה הבטיח? פרשת וילך. בענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. חותם תעודה, תתיר, פירוש נדב. כל יום אומרים את זה, בשני וחמישי במשך כל השנה. חותם תעודה, תתיר, מה זה? דניאל, חותם תעודה, תתיר. סודך שים בלימודיך. זה ערב יום כיפור, יום לפני יום כיפור, במקום להסתובב לקניות, צריכים להסתובב במפרשים לפרש את התפילה. אני אומר לך, זה עבודה, אין, יש זמן לכל השנה לכל הדברים, יש בין הזמנים, יש סוכות, מסתם הלכת לקנות את התרנגולים לכפרות, אני יודע, כן, אבל לא משנה, אבל יש גם זה צריך, צריך לפירוש התפילה. חותם תודה, שוקי. מוישה.
תעודה מלשון הוראה, לא?
יוסי. מנסה להבין בספניולי, תסתכל כאן. מה הוא תרגם? התורה נקראת תעודה, צור תעודה, חתום תורה ולימודי. צור תעודה, תסתכל פה, אומר תעודה, זה התורה.
זה משהו, יתיר את הפשט, לא?
חותם, זה דבר חתום, דבר סתום. חותם תעודה, התורה היא סתומה, הרי אנחנו מתחילים סוגיה ולא מבינים כלום. כן? חותם תעודה, הדברים הסתומים שבתורה, תתיר, תפתח אותם שנוכל לראות, שנוכל להבין. סודך, הסודות שבתורה, שים בלימוד אחד, תשים. כשלומדים את הלימוד שלך, שנוכל לגלות את הסודות שלהם. טבור הגן השר, אני ידעת שזה ככה פירוש? זה הפירוש הפשוט. חותם תעודה, תתיר, סודך, שים בלימודיך. שאני אוכל, כשאני לומד, לגלות, כמו שהראשי מוציא דברים מהמדרשים ויפים וזה, עמוקים וזה, שאני אוכל גם כן לגלות. למה רק אחרים? מה, זה חלקה של כל, שים בחלקנו בתורתך. טבור הגן השר, פשטתם את הרגל. נעל יחסר, מה זה?
זה ירח.
מה זה טבור הגן השר? שר זה ירח. מה זה טבור?
האמצע.
מה זה הגן? מה זה על יחסר מה זה? שורריך הגן השער, זה פסוק בתהילים. שורריך הגן השער על יחסר המת, בתניך רמת חיטין, סוגה בשושנים. טבור הגן השער, הגמרא דורשת שזה הולך על הסנהדרין שהיו יושבים כחצי ירח. היו יושבים בחצי עיגול, והיה ראש הסנהדרין. סער זה ירח, עדיין, סער זה בסיארה, סיארה בתיארה, סיארה זה בארמית, בארמית זה תרגום של ירח. סער זה כי ישון זוהר, הזוהר שיש לירח זה נקרא סער. עכשיו טבור זה ירושלים שיושב בטבורו של עולם, והגן, הגן, כן, כי זה בירושלים, לכן זה נקרא טבור, כי טבורו של עולם. מה זה הגן? כמו הגן ירחיים?
גן זה כלי עגול.
כלי עגול, גם כן, כי נושמים בחצי עיגול, תגבול הגן השר. אני מבקשים הקדוש ברוך הוא שיהיה הסנהדרין, שיחזור הסנהדרין גדולה לירושלים, שתחזור סנהדרין גדולה לירושלים, טבור הגן השר, נעל יחסר המזק. מה זה מזק?
מזק זה יין, עניינו
יין מזוק. מזק זה כשזה לא כולו יין, מזוק. יש סנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה, סנהדרין גדולה זה 71, סנהדרין קטנה זה 23. בית דין של 23 זה יין מזוק. זה
לא יחסר משם.
לפחות שיהיה, אם אפשר עין א', שיהיה יין מזוק, שיהיה סנהדרין קטנה. ידע את ישראל שידעוך, מגר את הגויים מה שלא ידעוך, כי תשיב לביצרון לכודים אסירי התקווה.
שלא יחסר, שתחזיר מה זה לבית.
לא, שלא יחסר במציאות, שיהיו סנהדרין.
זה מתפללים
בשמונה. וגם פה מזכירים, ישוע שופטנו נכון. עכשיו, דע את ישראל שידעוך, מגר את הגויים מה שלא ידעוך. סתם, הרי התעוררתי עכשיו. מה פה אתה נזכרת מהגויים? מה נזכרת מהגויים פתאום? נזכרת, אתה אומר לי עכשיו מה לעשות עם הגויים? דע את ישראל שידעוך, מה זה מגר את הגויים? אני חושב שזו אסטרטגיה. כשהקדוש ברוך הוא יושב לדין, והדינים טובים, הקטרים אומרים, צריכים להוכיח אותו, לתת לו עונש, זה... אתם רוצים דג שמן? מגר את הגויים מה שלא ידעוך. יש שם דגים שמן, יש שם מיליוני גויים. תיתן להם, הרי אמרנו שזה כפרה, זה במקום זה. עמוד רשע יבוא צדיק לכתב, זה הכפרות.
מגר את
השכונות. כן, יש המון גויים עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים. תיקח אותם ותמגר אותם ותשפוך את כל זמך עליהם. את כל המקטרגים, תגיד להם, אתם רוצים להרוס? אתם נהנים להרוג, הנה תהרגו שם בתאילנד, את הגויים של תאילנד. בהודו, מגר את הגויים מה שלא ידעוך, כי תשיב לביצרון לחולים אסירי עתיקה. מה זה ביצרון? עיר מבוצרת, ירושלים, חומות ירושלים. כי תשיב לביצרון, לעיר המבוצרת, לחודים. מי זה לחודים?
אנחנו.
לחודים, אסורים. אסורים במה? מהתקווה. בתקווה שפעם נחזור במה. זה המזמור הזה, הקטע הזה של הסליחות, אומר אותו השליח ציבור באמצע חזרת השץ. בשונה מכל הסליחות שאומרים אותו אחרי חזרת השץ, הקטע הזה אומר, כנראה מפני חשיבותו, אל תעש מה נוכלה, תוכל את זה לך במשפט. בעוד שעתיים מתחיל אור לתשיעי. אור לתשיעי. צריכים לדעת, בגמרא כתוב, כל האוכל בתשיעי, מעלה עליו כאילו יתענה התשיעי והעשירי. יש על זה הרבה פירושים, קשה מאוד להבין את זה. אבל דבר אחד כתוב ברור, שהטיפול של יום הכיפורים מתחיל מהתשיעי. אנחנו צריכים להבין איך על ידי אכילה זה נהיה, כן? זה הקושיה. אבל דבר אחד ברור כתוב כאן, שהכפרה, כי ביום הזה יכפר עליכם, זה בנוי מ-48 שעות, לא 24. רק ב-24 הראשונות עושים את זה על ידי אכילה, וב-24 האחרונות על ידי עינוי. יש לזה כמה ביורים, ראינו את זה דברים נפלאים, עם מוישה מהזוהר, דברים נפלאים. איך אדם שאוכל בתשיעי נהיה לו פתאום צום. הצומות כאלה עלינו, הלוואי עלינו, כל השנה נצום.
אני שאלתם שבאזות מצוות יותר
ממצוות. כן, זה גם נכון. זה גם נכון, כן? איך של מצווה, איך של מצווה. כן, זה רבינו יהודה אומר, רבינו מביא שלוש טעמים מדוע אוכל בתשיעי, אבל צריך לדעת שרוב הפוסקים נוקטים שהמצווה מתחילה מהיום בלילה, לא ממחר בבוקר. מהיום בלילה מתחיל כבר מצוות אכילה, לא רק אתה יכול הרבה, אלא כל פירור שאתה אוכל אתה מקיים מצווה. אין מצווה כזאת בתורה, אפילו בפסח לא. כי פסח צריכים לאכול מצה, בסוכות, בסוכה, כן? וזה, איך אומרים, בשבת צריכים לאכול לחם. כאן כל פירור שאתה בולע, מצווה, מצווה, מצווה. זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך בא להם תורה ומצוות, אחד שרוצה לסדר את המאזן הכללי שלו לטובת להיות צדיק. אז הוא לוקח לעצמו סוכריה, לוקח לעצמו צימוקים. אוכל ואוכל ואוכל ומצווה ומצווה ומצווה. כמעט היה מתחשק לעשות משמר, היום ליל שישי. ולאכול, 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 ולאכול. מה העניין של כל האוכל בתשיעי? כאילו עיתונת שבעה עשירים. כן? אני אגיד לכם עכשיו דבר יפה שהתחדש היום בבוקר, זה דרוש, דרוש יפה. אותי זה חיזק, אולי בגלל שהתחדש לי, אולי בגלל שזה קרוב לאמת. במדרש כתוב שבזכות שיעקב אבינו אמר, בכל אשר תיתן לי עשר אעשנהו לך, הקדוש ברוך הוא נתן להם עשרת ימי תשובה. כתוב במדרש. שבגלל שהוא אמר עשר אעשנהו לך, אז השכר שלו שלדורי דורות, הקדוש ברוך הוא נתן עשר ימי תשובה. בגלל עשר אעשנהו לך. כן. מדרש. יש איזה קשר מסוים עם המייסר של יעקב אבינו ובין עשרת ימי תשובה. המכנה המשותף שלהם זה מספר עשר. כן, המספר כן. אבל הפלא הוא, זה קצת קשה, למה? כי יעקב לא נתן עשר, הוא נתן אחד מעשר. נתן עשירית, אתם שומעים? לא, עשירית זה לא עשירית מהשנה. אתם שומעים? הוא אמר עשר, כשהוא אחר נתן, הוא אמר אחד מעשר, נתן רק מה, מילה עשר. יש איזה סוד במושג עשר. ברבנו בכי כתוב שכן יש מייסר גלט, זה באבקת רוחל, בבית יוסף, פשוט אבקת רוחל כתוב, לא לתת לא פחות ולא יותר.
בדיוק.
גם יותר לא, לתת בדיוק. אחר כך תיתן צדקה, אבל מייסר שיהיה מדויק. למה? למה? כי יש איזה סוד במייסר. מייסר זה שייך לעשר ספירות. וכשאתה מפריש את העשירים, זה הספירה העשירית, זה ספירת הכתר. הספירה העליונה ביותר בספירות. אז זה לא סתם עניין. אז יוצא ש10% הראשונים שלך זה חסד, 10% השניים זה גבורה, השלישית זה תפארת. הרביעי זה מלכות, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, כמו שהולכים הספירות, והעשירי יהיה קודש לשם, העשירי זה קודש לשם, העשירי זה קדוש, הכוח של העשר. אז בזכות שהוא אמר, העשר עשינו לך, שהוא יפריש את העשירי קדוש, הקדוש ברוך הוא נתן לו את היום העשירי, שזה בעשור לחודש השביעי הזה. היום העשירי זה המייסר של עשר ימי תשובה. וכך עשיתם את תשובה, זה הימים הכי מקודשים בשנה, ויום כיפור זה העשירי של עשרת ימים של התשובה האלה. וזה כתוב בפסוק, ימים יוצרו ולא אחד בהם. מכל ימי השנה יש יום שהקדוש ברוך אומר, זה יום שלי, יום שכולו שלי. ולא אחד בהם. אין לנו ציור מה זה היום הזה. יש במאירי, בחיבור התשובה מביא מאמר. לא יודע אם זה מאמר חזל או מאמר של מישהו אחר, מביא מאמר כזה. אומר ככה, פרי הימים הלילות. פרי הלילות שבתות. פרי השבתות ימים טובים, ופרי הימים טובים יום הכיפורים. מה הפשט? פרי הימים, התכליס של כל מה שאדם עושה כל היום זה הלילות. כי לא יברא לילה אלא לגרסה. אין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה. אז נגיד אדם שעוסק בפרנסתו, הוא עובד כל היום, אבל מה התכלית של הכל, מה הפרי שלו, מה הקצירה שלו, זה השעה שהוא בא ולומד בלילה, זה הפרי. עכשיו, פרי הלילות, שבתות, למה? כי בלילה לומד שעה, ובשבת יש לו יום שלם של רוכניס, יום יום שבת, אז זה הפרי. הפרי של כל השבוע. כל השבוע עובד, בשבת הוא קוצר את הפירות. פרי השבתות, ימים טובים. למה כשבת? זה יום אחד בשבוע. מגיע סוכות, זה 8-9 ימים של רוכניס. מגיע פסח, 7 ימים. שבועס, מי יש מזה? ופרי כל הימים טובים יום הכיפורים. יום הכיפורים זה הפרי הכי זך, זאת אומרת, בתוך כל החיים, בתוך כל הלוח של היהודי, בתוך המושג זמן, הזמן הכי יקר, הכי תמציתי, זה יום הכיפורים. וזה המייסר שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. בזכות שיעקב אמר, עשר עשרנו לך, נתן לו מייסר. עכשיו, בחזל כתוב, שיעקב אמר עשר עשרים, למה פעמיים? אומר, מעשר שני, שתי מעשרות, מעשר ראשון ומעשר שני. הגאון כותב, כל מי שאינו מפריש חומש מנכסיו, הוא עובר על כמה לבים. חומש, אומר הגאון, במאיגרת הגר"א, חומש מנכסיו. זה מעשר ועוד מעשר. מעשר ראשון, מה עושים איתו? ישר לצדקה. מעשר שני, מה עושים איתו? אז בזמן שהיה בית המקדש, לוקחים אותו לירושלים, מי אוכל אותו? ואכלת, נתת את הכסף בבקר ובצון וביין ובשחר, תאכל אתה, תהנה אתה, אבל בירושלים, תאכל אותו בקדושה. זה המייסר שני. היום שאיננו את המייסר שני בירושלים, מה עושים מייסר שני? כתוב בספרים, צורכי מצווה. אני יכול לקנות את רוג מהודר במייסר שני, לא במייסר ראשון. מהמייסר אי אפשר לקנות אתרוג, אבל אם אתה רוצה להוסיף על המחיר שלו בשביל לקנות אתרוג במקום של 50 דולר, של 100 דולר, את ה-50 דולר הנוספים אתה יכול להוסיף המייסר שני. כי הרעיון של המייסר שני זה שלך, אבל לצורכי מצווה. כן? אפשר לשלם גם כרטיס לארץ עם מייסר שני. מפולארץ, כי יש מצווה לעלות ארץ ישראל. מייסר ראשון זה מחלוקת. אתם שומעים? עכשיו אמרתי למושה היום בבוקר אחרי הלילה שדח פלא פלואין. התחדש לי באמצע הסליחות. פלא פלואין. עשרת ימי תשובה זה כנגד עשרה עשרנו. פירשנו מה פשט עשרת תשובה? היום העשירי, יום כיפור, זה בזכות שיעקב יפריש מייסר. אבל כמה מייסר הוא יפריש? שתי מעשרות, אז לכן תשיעי ועשירי. זה חומש, זה לא מייסר. זה 48 שעות, זה יומיים, לא יום אחד. זה יומיים על 10 ימים. נו, מה עושים? יום אחד כולו לשם, ויום אחד, בבקר ובצון וביין ובשחר, אתה אוכל בקדושה. אתה אוכל בירושלים.
וזה גם
עכשיו. וזה גם עכשיו, זה גם מייסר, זה מצווה. אתם שומעים? זה פלא פלואים. יש לנו את המייסר שנעשה סימי תשובה עכשיו. מתחילים היום בלילה. המייסר שני זה לאכול, והמייסר ראשון זה כולו לשם. וזה הכל חטיבה אחת, זה הולך ביחד.
ולמה הולך
לזה במייסר
השני?
מה? מה?
למה
המייסר השני? זה הלאה טובה, כן. זה הלאה טובה. אז נצטרך להשתמש בטעמים האחרים של הבניים. תראו, אני רוצה לקרוא לכם סיפור כאן. מהמדרש.
שזה יותר קשה.
מה? זה אחד מהטעמים, כן. אחד מהטעמים, למה אוכלים קודם ואחר כך שמים? כן? כי כשאוכלים טוב יום קודם, סובלים יותר את הצום. מרגישים יותר צם. כך כשאדם רגיל כמה ימים לצום, מתוך ניסיון, מי שניסה את זה פעם, היום השני יותר קם היום הראשון. אם אחד צם יום אחד, יום השני צם, יותר קל יום השני מהראשון. כי כבר הגוף התרגל, כן, אבל אם אתמול התרגלת לאכול, לאכול, פתאום היום, לא, אז הבטן זועק. כן, ואז זה צער, זה טענו את נפשותכם, אז אתה מכין את עצמך להרגיש יותר את העינוי. יש במדרש סיפור, סיפור, כתוב בן איש חי מביא את זה בהלכות של יום הכיפורים, וגם הרב חמור מביא את זה באיזה מקום, שיש מנהג כשר לאכול דגים בסעודת הבוקר של ערב יום הכיפורים. למה סעודת הבוקר? כי דגים גם כן יש להם בעיה של זרע, אז רק בבוקר. אבל יש עניין, יש עניין לאכול דגים. מאותו מעשה של ההוא חיית, זה התחדש לי השנה, לא ידעתי את המעשה של החיית, זה אצל הרב חמור. מה?
של הטול.
הטול מביא אותו? לא ידעתי. הוא מביא שמנהג לאכול דגים גם כן הטול? הוא מביא אותו כאן בלכות יום הכיפורים? מעניין.
למה?
לא, אולי זה סיפור אחר. אולי זה סיפור אחר. טכני, אם זה אותו סיפור, תגיד לי. אולי זה סיפור אחר. כן, זה שעתנה, זה המקצוע שלו, לכן, כן. מביא כאן סיפור. אמר רבי תנחומה. המקור זה מרבי תנחומה, מדרש תנחומה. זה מדרש לבא, פרשת בראשית, בפרשת תולדות. אמר רבי תנחומה. עובדה הווה ברומי, מעשיה ברומא. בערובת צום הרבה בערב אולי עוד מעט אני אעשה הפסקה לגמור את הסיפור הזה. עובדה אהבה ברומי בערובת צום הרבה בערב, מה זה הצום הגדול? יום הכיפורים. ואהבת המן חד חיית, היה שם חיית אחת, ואזל דהזדבן לחד נון, הלך לקנות נון. מה זה נון? דג. מהרמית. אשתקח הוא וטליה ויפרחוס קיימי לווה. היה שם דג אחד גדול, יפה, והיה רק דג אחד, לא היה יותר, בחנות לא היה יותר. והיה שם הבן של היפרקוס, הבן של הנער, המשרת של השר, משה למחוז. היה שם שגם שלח אותו לקנות דג, משה לגוי, שלח את הנער לקנות דג. אז הוא אומר לו, תן לי את הדג, אומר לו, אני אתן אותו למושל. בא היהודי, אומר, טוב, אני אתן לך כפול מה שעולה. אבל מסיק לה בתימה, בהדה מסיק לה. היה מוסיף לו במחיר, והוא מוסיף לו במחיר. מוסיף לו, עד אמתיה ליות בית דינרים זהב. יות בית זה המון. זה עולה פרוטות, הדג. הגיעו ל-12, לא יודע, נגיד $1,000, דג אחד. $1,200. מוגזם. 12 דינר זהב. אז בסוף החיית, הוא התייאש, זה של השר, מה, מה, אני אשלם 12 דינרים על דג, היהודי לקח אותו, שלם 12 דינרים. ונסווה ההוא חייתה. לקח אותו החיית, היהודי. בענתה דאריסטון, כשהגיע הלילה, אמר יפרקוס לטליאן, אמר יפרקוס לנער, למה להיתת לי נון? למה לא הבאת לי דג? לא ביקשת ממך דג? נתתי לך כסף, למה לא הבאת דג? אמר למרי, אדוני, מה לכפור מנך? מה אני אגיד לך? עזלית ולא עבדת מן אלא חד נון. הגעתי שם היה רק דג אחד. והשתכחית אנה וחד יהודאי. הייתי אני ויהודי אחד. קיימי לה ומתמודדים עליו. והפעם הוא מעסיק לבטימי ואני מעסיק לבטימי. אני מורי מלא ומלא. עדימתה לי 12 דינרים. מה עבד בעת? דנאיתה לך נון בטרן 10 דינרים? היית רוצה שאני אשלם 12 דינרים אלף דולר על דג? זה משונה. את מה? אמר למן הוא, אמר לו, מי זה היהודי הזה? אמר לברנש פלן, פלוני, קוראים לו ככה. שלח בטרן, שלח לקרוא לו היפרקוס. ואתה לגבי, אמר למה חמת חיית יהודי דאכלת נון בטרן 10 דינרים? מה ראית חיית שקנית דג ב-12 דינרים? אמר לו, מרי, אדוני, איתלן חד יום, בכל חובים, דן הנבדים, כל יום השטה, יש לנו יום אחד בשנה, שכל העבירות שאנחנו עושים כל השנה, הוא מחפר עלינו, הוא מחפר עלינו. וכדהו אתה, כשמגיע היום הזה, לתנן צריכים ליקור יתה, אנחנו לא צריכים לסמוח בו, ולשלם כל הון תואפות, כאילו שהמשל שהוא אמר לו, המשל שהוא אמר לו, זה כמו אחד שיש לו חובות בביזנס, ואומרים, תשמע, ביום הזה, כל החובות בביזנס מתבטלים, אתה לא חייב כלום. אחד שולך לפשוט רגל. כשהוא יודע שמגיע היום הזה, לא יעשה שמחה גדולה. אני יודע שיש יום אחד בשנה שמחוק ברחמך הרבים כל שיתרי חובותינו. אני לא הולך לשלם 12 דינרים על דג, אני אתחיל להסתכל על המחיר. אמר היפרקוס, כיוון שהבאת הראיה לדבריך, הרי אתה פטור. פטור כשגנב את הדג, כי היה חייב מיטה שלקח דג מהשר, מהנער של היפרקוס. אתה פטור. מה פרה לו הקדוש ברוך הוא? מה היה השכר של החיית הזה? הלך וקרא אותה, הלך וקרא את הדג, וזימן לו בתוכה מרגלית טובה, והיה מתפרנס המנה כל ימיו. כל ימיו חי מהדג הזה. זה הסיפור.
כמו יוסף מוקיר שבת.
כן, אבל כאן זה סיפור אחר לגמרי. זה לא שייך ליוסף מוקיר שבת. רואים מכאן, סתם רואים מכאן יסוד, כן? אני חושב בדרך הדרוש, יכול להיות שמרגלית טובה לא מוכרח שזה היה כפשוטו, אלא עצם החביבות של המצווה שאדם מוכן לשלם 12 דינרים, עצם הערכה שאדם יכול להעריך כל כך את היום כיפר, שמגיע לו דג ב-12 דינרים, כן, מזה הוא אכל כל ימה, והיום כיפר הזה הוא אכל כל ימה. מהשכר על הערכת המצווה, אתה מבין? אדם שכל כך מוכן, זה לא רעיון שכמה מוכן לשלם על דג, זה רעיון כמה שווה אצלו היום כיפר, זה הרעיון. זה הרעיון שכתוב כאן. אבל יש לנו יום אחד בשנה שמוכלים על כל עוונותינו, ואני לא הולך להשקיע עליו 12 דינרים, כי יכול אם הייתי מתמודד על המחיר, זה היה מראה שאני לא יודע מה עומד לפנינו, איזה יום עומד לפנינו. זו הנקודה, אני חושב, פה אני הולך קצת יותר לנקודה של העידוד, מה שדיברנו. זו הנקודה שחסרה לנו קצת לפני יום הכיפורים, שצריכים להתעורר עליה. אנחנו לא יודעים מספיק מה המעלה של היום הזה. לא יודעים מספיק. אין לנו את הכלים לשער כמה זה שווה בשבילנו היום. כמה זה צריך להיות שווה בשבילנו היום הזה. המושג הזה שעיצומו של יום מחפר, מה הפירוש מחפר? תראו, יש הבדל בין סליחה לחפרה. אני לא יכול להאריך עכשיו, כי הזמן כבר הולך ומצטמצם, מצטמק ולא לא. בוא נחבא את זה, יוסי, שיהיה... זה השעה השנייה, כן. טוב.